השיעור באדיבות אתר יהדות TV. יהדות TV, שיעורים והרצאות ביהדות במקום אחד. יהדות TV.
ערב טוב לכולם. א', יישר כוח לכל אלה שיצאו מהבית בחום כזה והגיעו לכאן. תודה רבה. כן, כן, זה על השיעור הזה אלוקים נותן 200%. לפני שבוע, הבן הגדול שלי, בן 10, אומר לי, אבא, אני חייב טאבלט. טאבלט למי שלא מעודכן, זה מחשב קטן, מחשב לוח קטן. הוא יש לו שיעורי בית, הוא חייב טאבלט. טוב, אני כמו אבא שלא יודע להחליט, מה אני אומר? בסדר, תן לי לחשוב על זה. אוקיי. ב-1:30 בצהריים הוא מתקשר אליי. אבא, מה עם הטאבלט? רגע, רק לפני כמה שעות דיברנו, תן לי כמה שעות לחשוב על זה. אני אודיע לך את התשובה שלי. 19:00 הוא מתקשר פעם שלישית. אבא, מה עם הטאבלט? התרגזתי, אמרתי לו, תגיד לי, אתה נודניק? מה אני, סנילי? אני זוכר, ביקשת, אמרתי, אני אחשוב, נשקול, נדבר. ואז תפסתי שזה בדיוק מה שאנחנו עושים לקדוש ברוך הוא. קמנו בבוקר, אנחנו פותחים את הסידור ואומרים, ריבונו של עולם, חוננו מאיתך חוכמה בן עבדת, אנחנו צריכים חוכמה, אנחנו צריכים פרנסה, אנחנו צריכים רפואה, אנחנו צריכים ישועה, אנחנו צריכים גאולה. חולפות 5 שעות, 6 שעות, 1:30 בצהריים, עוד פעם את הסידור, מה אומרים? את אותם דברים בדיוק. ריבונו של עולם, אני צריך חוכמה, אני צריך בריאות, אני צריך פרנסה, אני צריך ישועה. למה? הקדוש ברוך הוא לא זוכר מה ביקשנו? לפני 6 שעות ביקשת את זה. מה אתה מבקש עוד פעם את אותם דברים? תעשה איזה שינוי לפחות. בבוקר היו 18 ברכות, בצהריים תעשה 24 ברכות. תשנה משהו. חולפות עוד 6 שעות, מגיע ערבית. אם זה חורף זה אחרי 3 שעות. עוד פעם, אותה בקשה בדיוק. חוננו ממך חוכמה בן עבדת, הופך עולה עמו ישראל, מברך השנים. מה אתה עושה צחוק? מה אנחנו נודניקים? למה אנחנו מבקשים כל הזמן את אותם בקשות? מה אני מתכוון לשאול? למה צריכים להתפלל 3 פעמים ביום? ואם יהודי מתפלל פעם אחת, ואם הוא יותר נחמד ולא רוצה להפריע לקדוש ברוך הוא עם בקשות, אז הוא מבקש את זה פעם בשבוע, או פעם בחודש. פעם בשנה, ביום כיפור. למה צריך 3 פעמים ביום לבקש מהקדוש ברוך הוא את אותם דברים? איך אתה היית מגיב אם הוא מבקש ממך 3 פעמים ביום את אותם דברים?
גם אתה לא קנית לו מיד.
ובמיוחד, כמו שאתה שואל, ולכן אנחנו מדברים על זה השבוע, זה מה שהקדוש ברוך הוא ביקש. מה התורה דורשת מאיתנו? בתורה כתוב להתפלל 3 פעמים ביום? לא. מה בתורה כתוב? לא. ולעובדו בכל לבבכם, כך אנחנו קוראים השבוע, פרשת והיה עם שמוע, אם אפשר לומר, הפרשה השנייה בחשיבותה ביהדות. אם שמע ישראל זה הפרשה הכי חשובה, והיה עם שמוע הפרשה השנייה, איך אני יודע מי אני שאתן ציונים? כי זה מה שהקדוש ברוך הוא ביקש, לשימו לעיניים. שתי פרשיות הוא מבקש מאיתנו לשים במזוזה. זאת אומרת ששתי פרשיות יהודי צריך לראות כל הזמן. ואם הוא זוכר אותם, זה מביא אותו הכי רחוק שאפשר. זה פרשת שמע ישראל, פרשת והיה עם שמוע. מה אומרת פרשת והיה עם שמוע שאותה אנחנו קוראים השבוע? ולעובדו בכל לבבכם, אומר הרמב״ם, נקרא את זה בפנים, לעובדו בכל לבבכם אפילו פעם אחת. כמה שאתם רוצים. מי שרוצה להתפלל אלוקים פעם אחת ביום, מי שרוצה להתפלל 20 פעם ביום. כמה שהלב מבקש. כמה שהלב מרגיש, יש ילד שמתקשר הביתה כל יום, יש ילד שמתקשר הביתה 3 פעמים ביום, יש ילד שמתקשר פעם בחודש. ולעובדו בכל לבבכם, תעבדו אותו עם הלב. לעבוד אותו עם הלב, אומר הרמב״ם במינימום, זה גם פעם אחת ביום. נתחיל, רמב״ם הלכות תפילה. מצוות עשה קובע הרמב״ם. מהי המצוות עשה של תפילה? זאת המצווה, לא דברי חסידות. מהי המצווה, הבסיס, ההגדרה של תפילה? מצוות עשה להתפלל בכל יום. מצוות עשה להתפלל בכל יום שנאמר ועבדתם את השם אלוקיכם ומפי השמועה למדו לעבוד את השם. איך עובדים את השם? איך? עם תוריה, עם עת חפירה, איך עובדים את השם? שהעבודה זו היא תפילה. איך אני יודע שזה תפילה? גם בפרשה שלנו ונאמר ולעובדו בכל לבבכם. את השם עובדים עם הלב, זה נאמר אצלנו בפרשה, זאת אומרת שזו עבודה שבאה מבפנים. איזה עבודה באה מבפנים? תפילה, פנייה לקדוש ברוך הוא. ואין מניין התפילות מן התורה. אומר הרמב״ם, מהתורה אין מספר. ואין לתפילה זמן קבוע. מהתורה אין לתפילה זמן, אין לה מספר. תתפלל מתי שאתה רוצה, כמה שאתה רוצה. רק נראה עוד מעט שבספר המצוות הוא כותב פעם אחת ביום. סליחה, לא בספר המצוות, בהמשך ההלכה שם בהלכות תפילה, נקרא את זה עוד המשך, בתחילת הלכות תפילה בהמשך, הוא אומר, פעם אחת ביום, זה הבייסיק, זה הבסיס.
אבל ההלכה היא לא ככה.
אז מאיפה הגיעו השלוש תפילות? אז מאיפה הגיעו... הלכה, זה מתחיל מהתלמוד, מאיפה מתחיל שלוש תפילות? אז ננסה להבין את כל זה. אם התורה דורשת אחת, למה יש שלוש, מאיפה הגיעו השלוש? כמו שנראה עוד מעט. וגם, והזמנים המדויקים, והדבר הכי חשוב, למה דווקא, לא הכי חשוב, דבר מאוד חשוב, למה דווקא שלוש? למה שלוש תפילות? המוסלמים מתפללים חמש.
זה פשוט,
נגד קורבנות, אפשר גם למצוא דברים ביהדות שהם במספר חמש. יש חמש מדרגות בנשמה. מה זה הרעיון? ואני, אתה יודע מה, אתה מזכיר לי בדיחה טובה, מספרים על גוי אחד, שפעם עשה עבודה על התפילות של היהודים. טוב, אז הוא יוצא החוצה, ושואל יהודי ברחוב, כמה תפילות יש ליהודים? היהודי אומר לו, שלוש תפילות. אבל הגוי הזה זכר מאמא שלו, שאף פעם לא מאמינים ליהודי. יהודי לא יגיד לך את האמת. אז הוא החליט לעצור יהודי נוסף. עוצר יהודי נוסף ושאל אותו, כמה תפילות יש ליהודים? היהודי אומר, ארבע. אוקיי, הראשון אמר שלוש, השני ארבע. מה הוא יעשה עכשיו? הוא אומר, אני שאל יהודי שלישי. לא תיאמו גרסאות. שואל יהודי שלישי, כמה תפילות יש ליהודים? היהודי אומר לו, חמש. התבלבל לגמרי, החליט ללכת לרב לשאול אותו. עונה לו הרב את התשובה הכי יהודית שיש. כולם צודקים. היהודי הראשון זה יהודי שמתפלל כל יום. בא כל יום לבית כנסת, הוא יודע, כל יום יש שלוש תפילות. היהודי השני הוא יהודי של שבת. הוא בא לבית כנסת בשבת, בשבת כמה תפילות יש? ארבע, תפילת מוסף. היהודי השלישי זה יהודי של יום כיפור. הוא בא לבית כנסת פעם בשנה ביום כיפור, כמה תפילות הוא מכיר? חמש, אז הוא אמר שיש חמש תפילות. אז למה לא נעשה כל השנה יום כיפור? למה לא נתפלל חמש תפילות? מה הרעיון הזה של המספר שלוש, אתה אמרת בצדק של הזמנים, בוקר, צהריים, ערב, שחרית, מנחה, ערבית. יש פה לחזל פילוסופיה מאוד מאוד עמוקה בנושא של התפילות. זה לא רק הקטע של בקשת צרכיו, כמו שכולם מכוונים. כי בקשת צרכיו, תפקש מאלוקים פעם בשבוע, זה בסדר. הוא לא צריך ששלוש פעמים ביום תנדנד לו עם הבקשות של בקשת צרכיו. מה באמת העומק, הרעיון העמוק שעומד מאחורי מצוות התפילה? אוקיי, פרשת עקב, כמו שאמרנו, משה רבינו ממשיך את הנאום הארוך שלו. הוא התחיל בפרשת דברים, פרשת ואתחנן. משה מדבר ומדבר, כל כך הרבה מדבר. למה מדבר כל כך הרבה? כי משה מאוד דואג. דואג? מה יהיה עם העם הזה? משה נפרד מהם. מת במדבר, הוא הוציא אותם ממצרים. הלך איתם במדבר 40 שנה, אבל עכשיו מתחילים החיים הקשים. מתחיל היום יום, הם נכנסים לארץ. כל אחד יהיה לו את הגפן ואת התאנה, את השדה שהוא יצטרך לעבוד בה. ומי עוד יזכור שהיה פעם מתן תורה ויציאת מצרים? מי יזכור את כל המוראות הגדולים ואת כל הניסים והנפלאות? כי ביום יום אין ניסים ונפלאות. את הניסים השארנו במדבר. כשחיים בארץ ביום יום, לא רואים ניסים. רואים חיי טבע, חיי עבודה, שכמה שאתה עובד, לכאורה ככה אתה מרוויח. אתה תלוי במצב רוח של הבוס שלך, אתה תלוי במצב רוח של השותפים שלך. אתה לא רואה ניסים? לא רואה את הקדוש ברוך הוא על כל צעד ושעל. אז משה רבינו מאוד מאוד דואג. איך קראנו שבוע שעבר? גם בשבת, גם בתשעה באב. כי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם בארץ, אתה תוליד בנים ובני בנים, אתם תתרגלו לחיים בארץ, ועשית הרע בעיני השם. ואתה תחטא, כי זה דרך הטבע, אדם מתרגל, עובר הזמן, נכנס לשגרה, אדם חוטא, אז משה מאוד מאוד דואג. השבוע שעבר פרשת ואתחנן, הוא אמר את פרשת שמע ישראל. קודם כל היסוד, האמונה, האמונה שהשם אחד, האמונה שהשם רואה, שהשם מסתכל, שהוא הכוח היחיד בעולמות, זה הפרשה הראשונה. השבוע הוא אומר את הפרשה השנייה, פרשת והיה עם שמוע. על מה מדברת פרשת והיה עם שמוע, שכמו שאמרנו, את שתי הפרשיות האלה אנחנו מצווים לשים מול העיניים ולראות אותן ולנשק אותן לחלק מהדעות. כל הזמן לחיות איתה, פרשת שכר ועונש. הפרשה הזאת אומרת שיהודי לא מקבל בחינם. גוי מקבל בחינם. יהודי לא מקבל בחינם. איך אצל יהודי זה עובד? אם להשתמש במשפט של ראש ממשלתנו היקר, ייתנו יקבלו, לא ייתנו, לא יקבלו. ככה זה עובד בין יהודי לקדוש ברוך הוא. אם והיה אם שמוע תשמעו על מצוותיי שאנחנו מצווה אתכם ואלה ונתנה הארץ יבולה חס וחלילה לא תעשו את הרצון שלו מיד ועצר את השמיים ולא יהיה מטר ואדמה לא תיתן את יבולה יהודי לא מקבל בחינם יהודי מקבל רק בכפוף לעבודה רק בכפוף לקיום מצוות השם זה הבשורה השנייה בחשיבותה נחשוב על זה את זה הקדוש ברוך הוא מצווה לשים מול העיניים בדלת זאת אומרת שזה רעיון מאוד מאוד מרכזי הרעיון הזה של שכר ועונש מאיפה משה מוכיח את זה הוא מדבר הרבה על הגשם משה מוכיח את זה מעובדה מאוד פשוטה שכולנו מכירים אותה. כל מי שגדל פה בארץ יודע על מה אנחנו מדברים. העניין הזה שבארץ יש מתח כל שנה מחדש אם יהיה גשם. אין את זה במדינות מסביב, אצל כל השכנים שלנו, רובם לפחות חוץ מירדן, אין את הבעיה הזאת. או לפחות בזמן משה לא היה. במדינות מסביב אין בעיות של גשם, לפחות בזמן משה. במצרים היה, הנילוס היה עולה, גאות ושפל, הנילוס היה עולה, משקה את הארץ, באופן אוטומטי. בלבנון ארץ גבוהה, יש ערים גבוהים, יש מספיק גשם. ערב הסעודית היא ארץ מדברית, היא לא ארץ חקלאית, היא לא צריכה כל כך הרבה גשם. ארץ ישראל, ארץ הקודש, הארץ של אלוקים, עיני השם אלוקיך הבא, פה כל שנה מחדש יש מתח. יהיה גשם? לא יהיה גשם. יהיה בצורת? לא יהיה בצורת. היו שנים, שנים מאוד קשות, שהיה פה רעב בארץ. הייתה בצורת, נורא לא היה גשם, אנשים מתו מרעב. אתה אומר למה, אלוקים אוהב אותנו? אז למה הכל כל כך קשה פה? למה במצרים אין מתח אם יהיה גשם? בלבנון אין מתח אם יהיה גשם. פה, אגב גם בסוריה אין מתח, בסוריה יש נער החידקת. פה, בארץ ישראל, בפינה הקטנה הזאת של אלוקים, פה יש בעיה עם גשם. אז השבוע משה עונה את, 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 את התשובה על זה. באחד המשפטים הכי מפורסמים בקשר לארץ ישראל בתורה, מובאה מספר 2. כי הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה, אומר משה אצלנו בפרשה, לא כארץ מצרימי. אשר תזרע את זרחה והשקית ברגלך כגן הירק. בארץ מצרים, המים עולים מהנילוס, משקים את האדמה. והארץ אשר אתם עוברים שמה לרשתה, למיתר השמיים תשתה מים. פה הגשם מגיע מלמעלה, מהשמיים. ופה יש כללים. ארץ אשר השם אלוקיך דורש אותה תמיד. עיני השם אלוקיך בא מראשית השנה ועד אחרית שנה. פה אלוקים עושה כל שנה חשבון, האם אנחנו ראויים? לא ראויים. במצרים הוא נותן שיהיה להם למצרים שיעזבו אותו בשקט. בארץ ישראל הוא עושה כל שנה חשבון לראות אם אנחנו רואים לקבל או לא רואים לקבל. פה אין מתנות חינם. לכן כל שנה מחדש יש מתח, כי זה תלוי במעשים שלנו. כל שנה מחדש ריבונו של עולם בודק האם אנחנו ראויים לקבל גשם או לא ראויים. לכן אנחנו יודעים, נקבע ככה במשנה, מסכת תענית, אם חס וחלילה אין גשם, יש סדרה של תעניות וסדרה של תשובות שצריך לעשות כדי לבקש גשם. למה? כי העיכוב בשפע נובע מזה שאנחנו לא עושים את הרצון שלו. במילא אם נעשה את הרצון שלו, נקבל יותר שפע. זה הבסיס של כל הקשר עם הקדוש ברוך הוא. יש פה איבט עם הירושלמי בתענית, משל מאוד יפה לזה. הירושלמי אומר, למה זה ככה? אמרנו, גוי מקבל בחינם, אלוקים לא מבקש ממנו הרבה. מיהודי הוא אומר, יתנו יקבלו, לא יתנו לא יקבלו. למה? אז הירושלמי מביא לזה משל. הוא אומר, היה מלך שהיו לו שתי בנות. בת אחת חצופה, ובת אחת עדינה ונעימה. הבת החצופה הייתה מבקשת בצעקות, לא עושה נעים. הבת השנייה הייתה מתוקה, המלך אהב אותה, אהב להשתובב איתה, אהב לדבר איתה. לפעמים שתיהם היו באות לבקש. בנות צריכות דברים, זאת רוצה לקנות סמלה, זאת רוצה לקנות זה, רוצה לקנות זה, רוצה לעשות רישיון. יש הרבה בקשות, ברוך השם. לא חסר. לא חסר, ברוך השם. אתה יודע שפעם ילד שאל את אבא שלו, אבא, כמה עולה להתחתן? אבל לא יודע, לא הפסקתי לשלם. אז שתי הבנות היו באות ושואלות מהקדוש ברוך, ושואלות מהמלך בקשות. אומר הירושלמי דבר מאוד מעניין. כשהבת החצופה הייתה באה, הוא מיד היה נותן לה. מה שאת מבקשת, קחי. הבת השנייה, הוא היה מעכב אותה. למה? כי את הבת הראשונה הוא רצה שתלך. הבת השנייה, העדינה, הוא רצה לשמוע אותה. אז הוא נתן לה עוד בקש ועוד לבקש, כי הוא נהנה שהיא לידו, הוא נהנה שהיא מדברת אליו, נהנה שהיא מבקשת ממנו בקשות. הרי מה זה בקשה? בקשה זה רגע שהילד צריך אותנו. אז הוא בא ומבקש ומתקרב ומתעניין. אז המלך, את הבת הזאת שהוא אהב לשמוע, הוא היה מעכב את השפע כדי לשמוע אותה. אומר המדרש, זה מה שמשה רבינו מתכוון. בארץ מצרים, אלוקים אומר, אל תבקשו, קחו, לכו. בארץ ישראל הוא אומר, אתכם אני רוצה לשמוע. פה אין לכם חינם, פה אין מתנות חינם. אני רוצה שתבקשו, אני רוצה שתשמעו את מצוותיי, תעשו מה שצריך כדי לקבל באמת את השפע מלמעלה. למה הדבר דומה, אומר הירושלמי תענית את וב? למלך שהיו לו שתי בנות, אחת חצופה ואחת כשרה. כאשר הבת החצופה הייתה מבקשת דבר, היה מורה לתת לה מיד ותלך לה. אך כאשר הבת הכשרה הייתה מבקשת, היה מעריך את הזמן ולא ממהר להיענות לה כדי לשמוע אותה עוד. עדיף להיות ישר ולקבל מהמלך. לא לקבל מכל הקומבינות. אנחנו, אתה יודע שעל זה המדרש שאומר בדיוק, על מה שאתה אומר, שחלקי, הקשר של יהודים, הקדוש ברוך הוא אומר, זה למעלה מההיגיון. כי מצד ההיגיון, כמו שאתה אומר, עדיף לקבל מהר, לא משנה, העיקר ביד. והקשר אצל הקדוש, של יהודים, הקדוש ברוך הוא, זה למעלה מהשכל. הוא אומר, העיקר מאלוקים, העיקר שיהיה ברצון. אם כן, זה היסוד של פרשת והיה עם שמוע, היסוד הפשוט הזה. אני רק רוצה לומר, זה סיפור שהוא בעצם ארוך, אני רוצה לספר אותו בקצרה. אבל סיפור חסידי שהוא מאוד מאוד חשוב במחשבה החסידית. סיפרו אותו פעם ליד הרבי, והרבי מאוד מאוד נהנה, זה לא סיפור חבדי, אבל סיפרו אותו פעם ליד הרבי. היה באוקראינה חסידות שנקראה צ'רנוביל, קיימת עד היום. הרבי מצ'רנוביל הראשון היה תלמיד של הבעל שם טוב, אחד מבעצם החסידיות הראשונות בהיסטוריה, אחד מהחסידים הראשונים בהיסטוריה, 300 שנה כבר.
של אור של
הפצצה. כן, אחר כך גם הייתה שם פצצה, אנחנו מדברים עוד על פצצה חיובית, פצצה רוחנית. ועכשיו אותו רבי נחום מצ'רנוביל, או שזה היה, הסיפור היה עם אחד מבניו או נכדיו, רבי מרדכי מצ'רנוביל או אחרים, היה לו מנהג מאוד יפה. הוא היה איש צנוע. לא היה לו בית גדול, בית מדרש גדול, כמו שיש להרבה אדמו"רים אחרים, אלא הוא גר בבית קטן. איפה יפגוש את החסידים? אז היה לו מנהג מאוד יפה. הוא היה הולך אל החסידים שלו. היה לו מנהג, 12 שבתות מברכים בשנה, כל שבת מברכים, הוא אצל חסיד בעיירה מסוימת, מנהג קבוע, הולך לעיירה שיש לו שם התקבצות של חסידים, הולך אל החסיד שיש לו בית הכי גדול, ושם מתארח אצלו בשבת, וכל העיירה מגיעה להתפלל עם הרבי, לאכול עם הרבי, לשיר איתו, להתוועד איתו, לשמוע אותו. מנהג יפה מאוד שהיה לו. באחת העיירות, נגיד שבת מברכים אלול, היה לו מנהג שהוא הולך לחסיד הזה והזה, שיש לו את הבית הכי גדול, ושם עושה אצלו את השבת. מגיע יום שלישי שלפני שבת מברכים אלול, החסיד הזה מאוד מתרגש, מזמין את הקייטרינג, מזמין את המנקות, את המשרתים, שילקו את הבית, יצחצחו, לשבת הרבי מגיע, איזה התרגשות, כל העיר תבוא לאכול אצלי, להתפלל אצלי, להתוועד, חלום. יום רביעי בבוקר תפילות, דפיקות בדלת. הגבאי של הרבי אומר, תשמע, הרבי ביקש למסור לך. שאם אתה רוצה שהרבי יהיה אצלך פעם בשבת הזאת, אתה צריך להעביר לו 1,000,000 רובל. לפני שבת 1,000,000 רובל. עכשיו, הוא היה אדם מבוסס. 1,000,000 רובל זה לא היה במושגים שלו. אפילו היה מוכר את הבית שלו, את הבית של השכן שלו, לא היה מגיע לזה. איפה זה? סכום אדיר. ומה זה מעכשיו לעכשיו? אפילו בנק נותן זמן. תתן לי עכשיו 1,000,000 רובל, מאיפה? וזה לא התאים לרבי שלו. רבי שלו היה איש צנוע, איש עדין, אפילו בית כנסת אין לו. פה דורש ממנו כזה. טוב, קיבה שזה יעבור, כסף אין לו מאיפה להביא. יום שישי בבוקר, 12 בצהריים, הרבי נכנס לעיר עם כל הפמליה, ולא הולך אליו. הולך לאיזה בית של איזה חסיד קטן שם, משהו צנוע. אם זה לא מספיק, 5 דקות לפני שבת, הגבאי של הרבי בא עוד פעם ואומר, הרבי ביקש למסור. שהיות שלא הבאת את הכסף, אתה לא יכול לבוא לראות אותו. אין לך זכות פה בשבת, אתה לא יכול לבוא לפגוש אותו, ולא תראה אותו עד שתביא את הכסף. שבת, נחשוב מה עובר עליו. 0.5 קילומטר ממנו, הוא שומע את החסידים יושבים, מנגנים, מתוועדים, שרים עם הרבי, שומעים דברי תורה, והוא יושב בבית שלו, בגלות. הוא, האיש אצלו הרבי היה אמור להתארח, לא יכול לראות הרבי, עונש. נסה לחשוב במה הוא חטא, מה, איזה אבון צריך כזה, כל כך הרבה כסף לחפר עליו. בבוקר הוא עושה משהו שהוא לא עשה מעולם. בבוקר הוא מרים את העיניים, אומר, ריבונו של עולם, תראה, אף פעם לא ביקשתי ממך כסף. ביקשתי בריאות, ביקשתי נחת מהילדים, ביקשתי שאני אבין את המאמרים של הרבי. כסף לא ביקשתי ממך, שמחתי מה שיש לי. אבל תראה, הרבי שלי הפך, אני לא יודע, לתאב בצע, לא יודע איך להגיד. אז אני מבקש ממך, תשלח לי 1,000,000 רובל, שיהיה לי מה לתת לו, אין לי חיים בלי לפגוש אותו. מוצאי שבת, הרבי עוזב את העיר וגמרנו. נו, הוא סוחר, צריך לחזור לעניינים. יום שני עוזב את הבית, נוסע ללייפציג, סחורה, לקנות, למכור כרגיל. יום שלישי עוברת בעיר פלוגה של חיילים. עכשיו, רוסיה זה מדינה ענקית. חיילים הולכים מצד לצד, מקצה לקצה, איפה ישנו בדרך. אז היו מתפזרים בבתים של התושבים, זה היה המנהג. נכנסים בבתים של התושבים, 3-3 ישנים ממשיכים בבוקר. הוא, יש לו את הבית, לגביר הזה, את הבית הכי יפה בעיר. אז אצלו ישן השלישות, המפקד, השליש, הגזבר עם הקופה. בבוקר הם קמים, עוזבים את הבית, המשרתת הגויה נכנסת לנקות אחריהם את החדר, רואה שהם השאירו בחדר את הקופה של הגדוד. את הקופה של הכסף השאירו בחדר. עכשיו היא בסך הכל משרתת, בעל הבית לא נמצא. אז היא לא תלך לרדוף אחריהם, חיכתה, אומרת הוא יחזור, נראה מה יגיד. אחרי שבועיים הוא חוזר מהמסחר, היא אומרת לו, אל תשאל, היו פה לפני שבוע וחצי אנשים, השאירו פה את הקופה עם הכסף. לאן ילך? היו פה לפני שבוע וחצי, איפה ימצא אותה? לקח את כל הקופה עם הכסף. נסע עם זה לצ'רנוביל הרבי שלו, להביא את הכסף. הרבי מחייך, אומר לו, קח את הכסף, אני לא צריך אותו, הכסף הזה שלך, לא שלי, אני אסביר לך אבל מה קרה. השנה בראש השנה, גזרו עליך שתרוויח כסף, שתרוויח סכום יפה, שתהיה לך שנה טובה. אבל יש בעיה. אלוקים טבע כלל, הוא לא נותן למי שלא מבקש. אי אפשר לקבל אם לא התפללת, אם לא ביקשת. ואתה לא מבקש כסף, כי אתה שמח בחלקך. אתה מבקש רק פרנסה, רק בריאות ורוחניות. כסף לא מעניין אותך. אלוקים לא יכול לתת לך אם אתה לא מבקש. אמרתי, אני צריך לעשות תרגיל כדי לגרום לך לבקש כסף. אמרתי, אם אני אתנה את הקשר בינינו בכסף, אתה תבקש כסף. זה הדבר היחיד שיגרום לך לבקש כסף. אז עשיתי מה שעשיתי, עכשיו קח את הכסף, לך לשלום, תרבחו ותסעדו. הרעיון אם כן הוא פשוט מאוד. בעם ישראל אין לחם חינם. אצל גויים החיים קלים. בעם ישראל צריכים להיות ראויים בשביל לקבל. וזו אמירה מאוד מאוד חזקה, שזה בעצם האמירה של פרשת ויהי עם שמוע. אי אפשר ללמוד את הפרשה אחרת. זה, משה חוזר על זה, כל פרשת עקב בעצם, והיה עקב תשמעון, בארץ, עיני השם אלוקיך הבא, פרשת ויהי עם שמוע, כל פרשת עקב, מתחילתה ועד סופה, היא פרשת שכר ועונש. פרשה שאומרת, אצל הקדוש ברוך הוא הכל תלוי, בכמה אתה מתאמץ, כמה אתה ראוי, אין כסף בחינם. אני אסיים את הפרק הזה בוורט יפה. היה הרבי מגור, חידוש שערים, הרבי הראשון מגור, התלמיד של הרבי מקוצק, איש מוכשר מאוד, תלמיד חכם גדול. פעם, עכשיו שמה בגור, כשהייתה נראית אז גור הקלווריה, כשהייתה נקראת בפוילין, היה שם יהודי מאוד עשיר. יהודי מאוד עשיר שירד מהדרך. היה כנראה חסיד במקורו, אולי קוצקאי במקורו, ובאמצע הדרך עבר איזה משבר באמונה, והפסיק, עזב את הכל, חילל שבת, עבר על כל העבירות, וזה היה חילול השם בעיר, כי היה האיש החשוב בעיר. והוא נוסע על כרכרה מפוארת. פעם הרבי, חידוש הערים, חוזר מהבית, מבית הכנסת, הביתה בבוקר. והגביר הזה עוצר ליד הרבי. ואמר לו, רבי, יש לי שאלה. אני, שהייתי צעיר, הייתי קורא פרשת קריאת שמע, הייתי ישיב בבוקר, בחור ישיבה, הייתי קורא פרשת קריאת שמע, פרשת ויהי עם שמוע. בפרשת ויהי עם שמוע כתוב שמי שראוי מקבל מאלוקים שפע. מי שלא ראוי, לא מקבל מאלוקים שפע. עכשיו תגיד לי, רבי, אני ראוי? אני עובר את כל העבירות, אז איך זה אני הגביר הכי גדול בעיירה? אמר לו הרבי, אני לא מבין אותך, אתה הרי בעצמך אומר, שבצעירותך היית מקפיד לומר פרשת ויהי עם שמוע. אתה יודע כמה שכר מגיע לך אם אמרת פרשת ויהי עם שמוע, כמה הקדוש ברוך הוא צריך לתת לך? אז זה בדיוק הרעיון. אוקיי, אז זה הנקודה הראשונה של משה, שזה הנקודה המרכזית של הפרשה, כולה, ובעיקר של פרשת ויהי עם שמוע. יתנו יקבלו, לא יתנו, לא יקבלו, אצל יהודים אין לכם חינם. אוקיי, אז מה צריכים לעשות? אז אנחנו רוצים לקבל מהקדוש ברוך הוא שפע והרבה שפע, גם פרנסה בגשמיות. מה צריך לעשות? אז בואו נתחיל לקרוא מובאה מספר 3. והיה אם שמוע תשמעו על מצוותיי, פרשה שאנחנו מכירים אותה נהדר, אשר אנוכי מצווה אתכם לאהבה את השם אלוקיכם ולעובדו בכל לבבכם. אומרת הפרשה, צריך לאהוב את השם, שעל זה דיברנו בשבוע שעבר, ולעובדו בכל לבבכם ולעבוד אותו עם כל הלב. מה זה לעבוד אותו עם כל הלב? איך עובדים? איך עובדים בלב בכלל? מה עושים עם הלב? אומרת התורה דבר מאוד פשוט, ולעובדו בכל לבבכם, איזוהי עבודה שהיא בלב, זו תפילה. כאן המקור שצריך להתפלל. זה המקור בתורה, המקור המצווה בתורה, שצריכים להתפלל. עוד לא אמרנו כמה להתפלל ומה לומר, אבל קודם כל שצריך לפנות לקדוש ברוך הוא. אומר הרמב״ם בספר המצוות, מצוות עשה היי, והמצווה החמישית היא, המצווה החמישית בתרי"ג מצוות, שציוונו לעובדו יתעלה. מה זה לעובדו יתעלה? כל מצווה שאני עושה זה לעבוד אותו. גם אם אני לוקח את רוק בחג הסוכות, אני עובד אותו. אומר הרמב״ם נכון, אף על פי שזה הציווי ומן הציוויים הכוללים, זה כולל את כל התורה, אבל יש בזה גם דרישה ספציפית ומיוחדת. יש בו ייחוד שהוא ציווה בתפילה. להתפלל. תפילה זה הדבר אולי הכי גדול שקיבלנו מהקדוש ברוך הוא. מה זה תפילה? זה מתנה עצומה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. תפילה זה שעות קבלת קהל. אלוקים קבע, חבר'ה, יש שעות קבלת קהל, יש שעות שאני מקשיב. כי בעיקרון לפנות לאלוקים זה דבר מאוד מסובך. אם אתה צריך פקיד בעירייה, שמקבל 10,000 שקל בחודש, כבר אתה צריך לקבוע איתו תור, ופגישה, ובדרך כלל הוא לא נמצא, או שהוא הלך לחופש, או שהוא חזר מהחופש, או שהוא עסוק. קשה מאוד לפגוש אנשים, אנשים חשובים, אנשים עסוקים, סיפור לפגוש אותם. אם אתה צריך לפגוש את ראש העיר, או את ראש הממשלה, או את נשיא ארצות הברית, כל שכן על כל שכן שזה סיפור לפגוש אותם. עכשיו אנחנו רוצים לפגוש את הקדוש ברוך הוא. את מלך מלכי המלכים, את האינסוף אנחנו רוצים לפגוש. איך תפגוש אותו? מה הקשר בינינו? מה פתאום שהוא יקשיב לנו בכלל? באה התורה עם הבשורה הכי גדולה שיש. תפילה. תפילה, ריבונו של עולם אומר, אני מקשיב לכם. יש זמן, זמנים ביום שאתם פותחים את הסידור, עוד מעט נראה שזה אפילו בלי הסידור, אתה צודק. ברגע שאתם נעמדים בכותל ואומרים, פונים אליי, ברוך אתה השם, אני מקשיב לכם. עכשיו, הכוח של התפילה זה כוח עצום. יש על זה בתורה סיפורים, אם היינו יודעים את הכוח של התפילה, היינו מתחילים להתפלל. הכוח של התפילה זה כוח עצום. אני חשבתי הרבה איזה סיפור לספר, כי כל היהדות זה סיפורים על תפילה בעצם. חשבתי סיפור מהתורה. סיפור שככה קוראים אותו, לא שמים לב אליו, אבל המדרש אומר, ראה כמה קשה היא התפילה. כמה תפילה יכולה לשנות את כל החיים. הסיפור באמת, אולי הכי מרשים על תפילה בתורה, זה הסיפור של לאה אמנו. לאה אמנו, היא נולדה עם מזל, איך נגיד, של כבשה שחורה. היא הייתה אמורה להתחתן, איך כתוב רש"י מביא את זה? הגדולה לגדול, הקטנה לקטן. זה היה הזיווג שהקדוש ברוך הוא תכנן לה, לא הליצנים תכננו לה. הקדוש ברוך הוא תכנן שהיא תתחתן עם עשיו, עם הרשע הזה, איך החיים שלה אמורים להיראות, הרי לעשיו עוד היו הרבה נשים, אז היא אמורה להיות עוד אחת מהנשים שלו, ורחל היפה, הילדה עם המזל, אמורה גם יפה, גם אמורה להתחתן עם יעקב אבינו, כל החיים יהיה לה. אומר המדרש שלאה הייתה בוכה, יום ולילה לא התייאשה, הייתה אומרת ריבונו של עולם לא רוצה אותו, לא רוצה את המזל הזה, לא רוצה להתחתן עם עשיו, רוצה להתחתן עם יעקב. תבוא תאמר, זיווג זה משמיים. לא. אפשר לשנות אפילו זיווג ברחמים, ככה לשון של הגמרא. שמא יקדמנו אחר ברחמים. אפילו זיווג אפשר לשנות על ידי תפילה. הייתה מתפללת יום ולילה, ומה הסוף של האישה הזאת? היא התחתנה עם יעקב אבינו ראשונה. היא זאת שנקברה לצידו. 3,000 שנה היא שוכבת לצידו של יעקב אבינו, לא רחל. ומה היא קיבלה? היא ילדה 6 מתוך 12 ילדים. רחל ילדה רק 2. נחשוב, רחל הייתה אמורה להיות האישה של יעקב אבינו. בזכות התפילה שלה, היא הופכת את כל המזל שלה בחיים. היא הופכת להיות האישה העיקרית של יעקב אבינו, זאת שנקברת, שחיה את רוב החיים לידו, כי רחל הרי מתה צעירה. היא חיה איתו עד מצרים אולי, ומתי שהיא נפטרה, חיה איתו הרבה שנים. נקברה לצידו עד היום, קבורה לצידו, כולנו הולכים למערת המכפלה לכבד אותה, קבורה לצידו של יעקב אבינו. ילדה 50% מהילדים שלו, וקיבלה את כל האוצרות. קיבלה את הכהונה, לוי הילד שלה זה הכהן הגדול, יהודה הוא המלך, משיח יהיה מצאצאיה, משה ואהרון באו מצאצאיה, והתורה יששכר, כולם זה זרע לאה. האישה שהייתה אמורה להיות בכלל אשתו של עשיו, ממנה היה אמור לבוא אדום, הנוצרים היו אמורים לבוא ממנה. אבל אם התפילה של השם יקדמנו אחר ברחמים, ניצלה את השעות קבלת קהל, נכנסה לקדוש ברוך הוא בזמן, ביקשה מה שצריך, והופכת את המזל שלה מצד לצד, הופכת להיות האישה העיקרית של יעקב אבינו. אומר המדרש, ראה כמה קשה היא התפילה. איפה הקטע הזה? אני רוצה לקרוא במובא מספר 4, קטע מספר החינוך שאומר, מהי התפילה? התפילה זה הזדמנות לבקש. הקדוש ברוך הוא נתן לנו זמן שהוא מקשיב. זה דבר מדהים. יש הגמרא אומרת בתחילת מסכת ברכות, ש... אם יש לאדם מקום קבוע בתפילה, ככה גמרא אומרת בברכות דף זין, אם יש לאדם מקום קבוע, בית כנסת קבוע שהוא מתפלל ומקום שבו הוא יושב, אז הקדוש ברוך הוא רגיל לפגוש אותו שם. ואם יום אחד הוא לא מגיע, הקדוש ברוך הוא שואל את מלאכי השרת, איפה הוא? יש לנו פגישה קבועה כל יום, אנחנו רגילים לדבר ב5-7. איפה נעלם? הגמרא אומרת, הגמרא זה ההמשך של הגמרא. והגמרא אומרת, אז אם הלך לדברים טובים, בסדר, אבל אם הלך לא יודע לאן, אז אוי ואישה, אבל אחים ידווחו לו, הוא עוד ישן, לא נעים. אז הנה, ספר החינוך מצוות, אני קורא מובא מספר 4, דילגתי קצת, נחזור עוד מעט אחורה, ספר החינוך מצוות תלמ"ג, אדון הכל שבראם חפץ בטובתם. אומר הספר החינוך, התפילה היא מתנה שאלוקים נתן לנו. היות שהוא רוצה בטובתנו, ורוצה לתת לנו שפע, אז הוא אומר, יש שעות קבלת קהל, יש שעות שאני מקשיב. והודיעם גם כן הוא פתח להם פתח באשר ישיגו כל משאלותיהם לטוב. נתן לנו פתח שנוכל לקבל משאלות, והוא שיבקשו ממנו ברוך הוא. תבקשו, הוא אומר, אשר בידו ההסתפקות והיכולת כל חסרונן, כי הוא יענה את השמיים לכל אשר יקראו באמת. אז האינסוף, הכל יכול, נתן שעות קבלת קהל שבהם אפשר לבקש ממנו מה שרוצים. אומר בראשית רבה סמכת, ואינן, אומר, תראה כמה קשה היא התפילה, כמה הכוח של התפילה. ואינן לה רכות. אומרת עליה התורה דבר שהוא לא יפה לכאורה. רחל הייתה יפת תואר ויפת מראה. ואין אליה רכות. זה יפה להגיד אחותה יפה. כל העיר מדברת עליה. ומה היא? עם עיניים כאלה עצובות, עיניים בוכות. אומרת הגמרא, לא, זה לא החיסרון שלה, זה המעלה שלה. לרחל היה יופי, לה הייתה תפילה. אין אליה רכות, זה השבח שלה. היא ידעה להתפלל, היא ידעה לפנות לקדוש ברוך הוא, להתעקש, לא לוותר לו. ואין אליה רכות, רכות מבחיה. למה אני אומר לא לוותר לו? כי מה ראינו שבוע שעבר פרשת ואת חנן? משפט עצום, מה הקדוש ברוך הוא אומר למשה? אל תוסף עוד, דבר אליי כדבר הזה. מה הוא בעצם אומר? משה, אני יודע שאני הולך להיעתר לך, אל תבקש יותר. כי התפילה היא תמיד עובדת. אז הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא רוצה להיעתר לך, אז אל תבקש. היות שאני יודע שאני אייתר, אם תמשיך לבקש, אז רב לך, אל תוסף עוד, אל תמשיך עוד לבקש. ואינה לה רכות, רכות מבחייה, שהיו אומרים הגדולה לגדול והקטנה לקטן, זה היה המזל שלה, הגורל שלה היה להתחתן עם עשיו, והייתה בוכה שלא תיפול בגורלו של רשע. אמר אבונה, קשה היא התפילה שביטלה את הגזרה, ולא סתם ביטלה, אלא שקדמה לאחותה. תכלס,
מה זה
קשה? קשה, עוצמתית התפילה. קשה לומר שהכוח שלה הוא קשה, קשה כאבן. צריך להסתכל במפרשים של המדרש. אבל קשה התפילה, הכוונה היא הכוח שלה הוא עצמתי. אוקיי. מעניין להסתכל במפרשים של המדרש, אוקיי. ולא עוד אלא שקדמה לאחותה. תראה, לא רק שהתפילה התקבלה, היא עוד אשתו העיקרית של יעקב אבינו, היא חיה לצידו רוב השנים, היא קבורה לצידו עד היום, והיא גם קיבלה את הכל. שם הגדולה לאה, מה זה גדולה? גדולה במתנותיה, כהונה לעולם ומלכות לעולם. ואילו אצל רחל, הכל זמני. יוסף היה מלך זמני, שאול היה זמני והפסיק, מרדכי ואסתר הם זמניים, לעתיד לבוא משיח יהיה מבית דוד, מבית לאה בעצם, וגם המלכות, סליחה, המלכות התחלנו, וגם המקדש, נכון היה משכן שילה, משכן שילה הוא זמני בחלקו של יוסף. דווקא המשכן שבירושלים, בחלקו של יהודה, שם זה יהיה, מה? יהודה ובנימין, זה שילוב של שני חלקים, המדרש אבל מבדיל בין המקדש למשכן, זה הכוונה שלו שם, אז במילא זה נשאר אצל העולם, אנחנו רואים את הכוח של התפילה. אוקיי. שהיא נועדה לאסב. המדרש אומר שכשהיא נולדה, הרי הם נולדו שתיים, לאה ורחל, אצל לבן הם נולדו שתיים, וגם אצל רבקה היה שניים, יצחק ואסב, יעקב ואסב. אז המדרש אומר שכשהם נולדו, אז לבן ורבקה הריצו אגרות אחד לשני. לך יש שתיים, לי יש שניים. נעשה שידוך. זו הייתה התוכנית, שהגדולה לגדול והקטנה לקטן. כולם ידעו את התוכנית הזאת. שהיו אומרים, זה...
אז אני יכול לעשות שינוי, לא רוצה להתחתן, אם אני לא רוצה להתחתן עם איזה מישהי,
לך תגיד ללבן לא רוצה. לך תגיד ללבן לא רוצה. אוקיי, זה לבן הארמי, אתה כבר לא תזכור מה רצית קודם ותרצה אחר כך. זה הרי מה שרחל אמרה ליעקב, היא אמרה ליעקב, שהם נפגשו פעם ראשונה, הוא אמר לה, אני רוצה להתחתן איתך. היא אמרה לו, אבא רמאי, ככה גמרא אומרת, בבת רכוף חף ג' אז היא אמרה לו, אדוני, מה שאתה למדת, הוא כבר שכח. אוקיי.
לכן יש את הכוח של התפילה.
מה?
בזכות רחל יש...
נכון, הגאולה העתידה. טוב שהזכרת את זה, נכון. בזכות רחל תהיה, בזכות הבכי. אבל הכוח של שם זה לא הכוח של התפילה, זה הכוח של הוויתור שלה. כי הרי... לא, כי המדרש אומר שהרי רחל באה אחרי כולם. אברהם, יצחק ויעקב, אלוקים אמר לא חייב לכם כלום, משה לא חייב לכם כלום. עד שהיא אמרה, ריבונו של עולם, איך אני ויתרתי? הוויתור שלה הוא זה שפעל את העניין, לא התפילה עצמה. מה?
הדלקול הזה שמובא במדרש.
כן, שהיא אמרה, ריבונו של עולם, מה? עם ישראל עשה לך יותר ממה שאבא שלי עשה לי, מה שאחותי עשתה לי, וויתרתי. כי משפחה זה משפחה. והקדוש ברוך הוא אמר, יש שכר לי פעולתך. לא יסחר לי תפילתך, יסחר לי פעולתך, הוויתור של רחל, זה מה שעומד לנו להדעת. אוקיי, אם כן, ולעובדו בכל לבבכם, אומרת התורה, אומר הרמב״ם, פוסק להלכה, מצוות עשה להתפלל, הקדוש ברוך הוא נתן לנו הזדמנות לפגוש אותו, הזדמנות לדבר איתו, הזדמנות לומר לו מה שאנחנו רוצים, והוא מקיים. אוקיי, כמה פעמים אבל צריך להתפלל? בסדר, צריך להתפלל. מה, אני כל היום צריך לבקש מהקדוש ברוך הוא בקשות? לא רוצה להיות נודניק, רוצה לבקש פעם ביום. נחזור למובא מספר 3. הלכות תפילה לרמב״ם, הקטע השלישי במובא מספר 3, אומר הרמב״ם, ואין מניין התפילות מן התורה, ואין נוסח התפילה מן התורה. מן התורה אין מניין, וגם אין נוסח. תאמר מה שאתה רוצה. אתה רוצה לקום בבוקר, לעמד ליד הכותל בבית, לא כתוב בית כנסת בתורה, ולהגיד, ריבונו של עולם, יש לי היום פגישה חשובה, מאוד חשוב לי שתעזור לי. ריבונו של עולם, לבת יש פסיכומטרי, תעזור לי שהיא תצליח. אין שום בעיה, אומר הרמב״ם, מהתורה, זו תפילה. ולפיכך, אם היה רגיל, מרבה בתחינה ובקשה, ואם היה הרע על שפתיים, מדבר כפי יכולתו. אומר הרמב״ם, אם אתה טיפוס פטפטן, תעמוד שעה תבקש מאלוקים. אם אתה טיפוס שלא ידע לדבר, שאומר הכל במשפט, תגיד את זה במשפט. וכן מניין התפילות. יש מתפלל פעם ביום, ויש מתפללים פעמים הרבה. אם כן, מהתורה אין מניין ואין נוסח. אז איך נולד מניין ונוסח? אז הרמב״ם ממשיך שם בעריכות, זה קטע ארוך, לא העתקתי אותו, שאומר, הכל קרה בגלות בבל. בגלות בבל הפסיקו לדבר על לשון הקודש. אנשים לא ידעו לחבר משפט בלשון הקודש, וזה היה לא יפה. אנשים נעמדו להתפלל, לדבר לאלוקים, היו אומרים חצי משפט בלשון הקודש, חצי משפט בשפות אחרות, לא ידעו לדבר. בא עזרא הסופר ואמר, צריך לתקן נוסח יפה שבו יפנו לאלוקים. כי אנשים לא ידעו לדבר את השפה. הם הלכו לבבל, נטמעו בין האומות, התחילו לדבר ארמית, אבל גם ארמית לא ידעו. אתם יודעים, זה כמו היהודים בארצות הברית, זה חצי עברית, חצי יידיש, חצי אנגלית. זה שפה לא ברורה. אז הם לא ידעו גם עברית, גם ארמית גם לא ידעו. היו מדברים חצי לשון הקודש, חצי ארמית. אמר עזרא הסופר, זה לא צורה לפנות למלך. כשאתה פונה למלך, אתה לא פונה בצורה כזאת. כשאתה פונה לקדוש ברוך הוא, לא פונה בצורה. אז הוא תיקן נוסח. מה תיקן? 18 ברכות. למה? כדי שיפנו לקדוש ברוך הוא בצורה מסודרת. אוקיי? פעם ביום. איך נהיה מזה 3 פעמים ביום? איך נהיה פתאום 3 תפילות כפול 18? אז זה כבר כמו שהזכרתי, מגמרה בברכות שאומרת, חז"ל למדו את זה משני מקורות. א', תפילות אבות תקנו, ב', תפילות תמידים תקנו. זאת אומרת, חז"ל רצו לתקן 3 תפילות. אנחנו לא יודעים למה, ננסה להבין. חיפשו מקורות, אמרו יש לנו שני מקורות. שתי אסמכתאות לכך שיש מושג של 3 בלוח השנה היהודי. אבות ותמידים, שכל אחד היה בו 3 תנועות, 3 תחנות. א', אבות. אנחנו רואים אצל האבות שלכל אחד היה רגע שהוא פנה לאלוקים. אצל אברהם אבינו כתוב, וישכם אברהם בבוקר אל המקום אשר עמד שם. זה קורה אחרי סדום. אומרת התורה, איך אברהם אבינו מגלה מה קרה בסדום? אז היא אומרת פשוט מאוד, כי אברהם אבינו היה קם מוקדם בבוקר אל המקום אשר עמד שם. היה לו מקום שבו הוא היה עומד כל בוקר. בשביל מה עומד? לשתות קפה? לא, היה מתפלל. כל בוקר הייתה לו פינה שבה היה עומד ומתפלל. כשהוא עומד כנראה באותו מקום שקט ויפה לראות את הבריאה, אמר רבי מה מתפלל הקדוש ברוך הוא. אצל יצחק, יצחק היה טיפוס של צהריים. איך אנחנו יודעים? שלקראת ערב אפילו. איך אנחנו יודעים? רבקה מגיעה על הגמל, מגיעה מרחוק, הביאו אותה, הלכו להביא אותה מאבא שלה. היא מגיעה, היא רואה את בעלה לפנות ערב, עומד מתפלל, ויצא יצחק לסוח בשדה. בשמה יצא לסוח, הלך מתפלל. היא לא, כן, התבודדות, היא לא הבינה, היא קפצה מהגמל, ככה תורה מתארת, קפצה מהגמל. למה קפצה מהגמל? נבלה, מה הוא מתפלל בשעה כזאת? היא יודעת שמתפללים בבוקר, מאברהם. לא הבינה מה הוא מתפלל בשעה כזאת, חשבה, מי יודע, חסיד? מה זה מתפלל? מה זה מתפלל לקראת? התעורר עכשיו, מאוד נבלה מזה. אז קפצה מהגמל. אמר לה החתן שלה, אל תדאגי, אני לא בטלן, קמתי מוקדם כמו אבא שלי, אבל אני תיקנתי תפילה שנייה. אני הוספתי, שלא פונים לקדוש ברוך הוא רק בבוקר, פונים לקדוש ברוך הוא לפנות ערב. אז זה אצל יצחק, ויצא יצחק לסוח בשדה. אצל יעקב אבינו כתוב, ויפגע במקום, הוא בורח מאח שלו, הולך מהבית לכיוון חרן, לכיוון הדוד שלו, ויפגע במקום וילן שם. מה זה ויפגע? למה פגע? אומרת הגמרא, הוא נעצר להתפלל בערב. נעצר, ראה שהתפילה מתקבלת, אמר, אני אשכב לישון פה. ויפגע במקום, היה לו מקום שבו הוא פגע, אין פגיעה ללשון תפילה, יעקב אבינו תיקן ערבית. אם כן, זה שחזל עשו 3, כי הסתמכו, אמרנו אברהם ב' זה בוקר, יצחק האות השנייה שלו זה צדיק, צהריים, יעקב האות השנייה שלו זה עין, ערב, ערבית. אז מפה חזל עשו, כמו אתה אמרת פעם, הבצע, כי נמכור את אחינו, נכון? בצע, בוקר, צהריים, ערב, למדו את זה מהאבות, אברהם, יצחק ויעקב, 3 תפילות. זה מקור אחד. מקור שני מהתמידים. לקדוש ברוך הוא היו מקריבים 2 קורבנות כל יום, קורבנות התמיד. בבוקר מוקדם, שאתה זורחת השמש, היו עולים על בית המקדש על הגג, שהיו רואים שזרחה השמש בחברון, היו אומרים, הגיע הבוקר, מיד מקריבים תמיד של שחר. ככה היו מתחילים את היום, תמיד של שחר, כבץ. כן, עוד לפני, שהיו רואים את מרחוק את הנץ בחברון, בירושלים עוד לא היה נץ. זה היה בוקר. היום בבית המקדש גם הסתיים בקורבן תמיד, בעוד כבץ, קורבן תמיד של בין הארבעים, ככה הסתיים היום. אחרי שסיימו, לא סגרו את בית המקדש. היו כל הלילה שורפים את הקורבנות שלא הספיקו במשך היום להקריב אותם. היה עומד על המזבח ונשרף כל הלילה, מתעכל כל הלילה. באו חכמים ואמרו, נתקן תפילות כנגד 3 השלבים האלו. כנגד התמיד של הבוקר, כנגד התמיד של הערב וכנגד הקורבנות האלה שהם מתעכלים כל הלילה. זה תפילות תמידים תקנו. אז נקרא את זה. קטע אחרון, ברכות כ"ו ב', איך נולדו 3 תפילות? אמרנו שהרמב״ם אומר, להתפלל בסדר, נוסח, עזרא הסופר תיקן נוסח, אבל נוסח אחד, למה 3? אומרת הגמרא, אומרת המשנה שם בברכות כ"ו, תפילת השחר עד חצות, תפילת מנחה עד הערב, תפילת הערב אין לקבע, כל הלילה. למה? רבי יוסי אמר, 3 תפילות כנגד אבות תקנו, האבות תקנו את 3 תפילות. רבי יהושע בן לוי אמר, 3 תפילות כנגד תמידים תקנו, כנגד בית המקדש. בסדר, אז אנחנו מבינים את האסמכתאות המקוריות שמצאו, ואנחנו שואלים מה באמת ההיגיון. למה צריכים 3 תפילות? אם הקדוש ברוך הוא ביקש פעם אחת, למה הם צריכים למצוא מקורות של 3? הרי כמו שאתה אמרת, עד עזרא הסופר, 2000 שנה מאז מתן תורה, 1500 שנה מאז מתן תורה, לא התפללו 3 פעמים ביום. סליחה, זה פחות בעצם, זה התחילת בית שני, 1000 שני. לא התפללו. בסדר, זה תורתו קבע, זה משהו מיוחד, תורתו אומנותו. למה חז"ל הוסיפו דבר שהתורה לא ביקשה? מה בעצם הרעיון הזה מאחורי ה3? למה 3 ולא 12? מה בעצם הנקודה פה? אוקיי, יפה, אתה תסביר בבקשה.
דבר ראשון זה הבוקר,
טוב, אבל זה דרש יפה מאוד, גם הרב ירייץ מביא את זה במכתב שלו, דרשה יפה מאוד, שהחיים בכלל יש בהם בוקר, צהריים וערב, ילדות ובגרות, נכון, דרשה יפה. עכשיו אני אומר, רעיון מאוד בסיסי, מאוד פשוט, כתוב גם בספר הכוזרי, רעיון עצום. מה הרעיון של הבוקר, צהריים, ערב? היה פעם, זה משל, שהרבי הביא אותו בעניין אחר, לא קשור לתפילה, אבל הרבי אמר שהמקור שלו מהבעל שם טוב. משל נפלא. היה פעם איזה נער, פשוט, תמים, נבער, שלא הצליח. ניסה ללמוד, לא הצליח לקרוא, ניסה ללכת לישיבה, לא הבין מה לומדים. לא היה לו מזל בחיים, היה מאוד שבור. אז אמר, תראה, לא הולך לי עם הראש, אני אעשה עם הידיים. אני אנסה לחפש איזה מלאכה שמכבד את הבעלים עם הידיים, אפשר להתפרנס מזה יפה מאוד. חשב, מה? אמרו לו, תראה, אתה יש לך ידיים טובות, ידיים עדינות, מוטוריקה עדינה, אל תהיה סתם איזה סבל, איזה עגלון. תחפש מלאכה עם מלאכה עדינה שאפשר להתפרנס מנה בכבוד. אמר, אני נלך ללמוד צורפות. צורפות, מלאכה מכובדת, ליטוש יהלומים, אני נלך להתפרנס מזה יפה. הלך לצורף, כמו שהיה מקובל באותם ימים, אומר לו, תראה, אני נער עם הרבה כוח רצון, עם הרבה התמדה, עם קבלת עול, אני אשב לידך יום ולילה, אלמד את המלאכה, 4 חודשים, אשלם לך את השכר לימוד. בסדר, צורף מאוד ריחם עליו, אמר לו, בוא שב פה. התחיל ללמד אותו, איך לוקחים את המתכת שלוקחים מהאדמה, חממים אותה על האש, ממיסים אותה, מוציאים את הלכלוך, אחר כך לאט לאט יוצרים טבעות, יוצרים שרשראות בעדינות. 4 חודשים, באמת יצא מומחה, אומר לו הרבי, אתה יכול לצאת לעבודה. לך, תזכור לך בית מלאכה, תפרסם על עצמך, תצא לדרך. הנער הזה מאוד שמח, אמר, סוף סוף יהיה מזל, סוף סוף יהיה קצת כוח, יהיה פרנסה. שכר מקום, בודקה, פרסם, אני צורף, התחיל לנסות לעבוד. לוקח את המתכת, מנסה להמיס אותה, שום דבר לא הולך. נשאר קשה כמו אבן, לא יכול לשבור את הזהב, את הכסף, לא יכול לנקות אותה, לא יכול לעשות צורות. לא הבין מה קורה, הוא רץ למורה שלו, אומר לו, לא, קלטתי כלום, מה אתה 4 חודשים על מה שילמתי לי, על מה שילמתי לך, לא למדתי שום דבר. אומר לו, הצורף, מה זאת אומרת, אצלי היית כל כך טוב, מה קרה לך שהלכת לי שם? בוא, אני אלך אליך לבית מלאכה, יראה מה נתקע. הולך לבית מלאכה, רואה, יש מתכת, יש צוות, יש את כל הכלים, הכל בסדר. ואז הוא מסתכל ואומר, אוי ואי, תאש הדלקת? תאש הדלקת? תאש לא הדלקת, וזה בדיוק העניין. יהודי מתחיל את היום. פעלה לקדוש ברוך הוא כמו הרמב״ם, פעם אחת ביום, בקש כל מה שצריך והולך לעבודה. אחרי שעתיים, הנשמה שלו מתעייפת. הנשמה שהתחילה את היום עם כזאת אמונה, עם כזאת התלהבות, ריבונו של עולם, הכל בהשגחה פרטית, הכל ממך, כל הפרנסה ממך. אחרי שעה, שעתיים בביזנס, עם כל הצעקות והאינטריגות והוויכוחים, הנשמה שלו כבר מתעייפת והיא כבר שוכחת במה היא מאמינה. פשוט אתה כבר נהיה עם ככל העמים, אחרי 4 שעות, אתה כל כך רודף אחרי הכסף. שאתה בכלל שוכח שיש השגחה פרטית, שהכל נקבע בראש השנה, שצריך לסחור ביושר. הנשמה פשוט נרדמת מכל העמולה של העולם הזה. אז מה חכמים קברו? אמרו, לך תתפלל פעם שנייה. אתה מבעיר את הנשמה. אתה לוקח סידור ביד. אתה אומר לבן שלנו, אתה חונן הדעת. אתה מברך השנים. אתה רופא חולי עמו ישראל. אז מה כל הבלגן הזה פה בעסק? אני עושה את הכלי שלי, הקדוש ברוך הוא יעשה את היתר. מה צריך? התפילות, אומר ספר הכוזרי, זה הברנר של הנשמה. אנחנו כל כמה שעות מדליקים את הנשמה. אומר הספר הכוזרי, עכשיו תבין למה בוקר צהריים ערב. כי מה אנחנו עוד עושים בוקר צהריים ערב? מה עוד עושים בוקר צהריים ערב? אוכלים. ארוחת בוקר, ארוחת צהריים, ארוחת ערב. למה הוא אומר? כי כל כמה שעות הגוף מתעייף. זה המטאבוליזם של הגוף. כל כמה שעות הוא מתעייף. כמה שעות הוא עובד, צועק, צורח. בן אדם עייף, אומר, רגע, אני חייב להפסיק לקפה, לשתות, לאכול צהריים, לקבל כוח, לחזור לעבודה. אומר, הנשמה היא בדיוק כמו הגוף. כל כמה שעות היא מתעייפת, היא צריכה אנרגיה. אז הגוף האנרגיה שלו, זה חביתה בצהריים, וסלט והסנדוויץ' מהבית. ובערב זה ארוחה מבושלת. הנשמה האנרגיה שלה, זה התפילה. כשאתה הולך ומתפלל, כשאתה מחדש את הקשר עם הקדוש ברוך הוא, אז הנשמה מתעוררת, ועוד פעם חוזרת להאמין, עוד פעם חוזרת לקבל כוח, להילחם, להתחבר עם הקדוש ברוך הוא ולהתחבר. אז התפילות זה לא סתם 3 פעמים ביום, בוקר, צהריים, ערב. כמו שאתה אמרת, אברהם, זה זמני חילופים שהגוף צריך כוח. הגוף עובר ממצב למצב, מבוקר לצהריים, מצהריים לערב, הוא צריך עוד פעם התחדשות, עוד פעם כוח לחזור ולהאמין בכל מה שאנחנו מאמינים. מספרים על הבעל שם טוב, שהיו תקופות קשות בחיים, לא היה לו כסף, אבל שם טוב הרבה שנים היה נסתר. לא היו חסידים, לא נתנו צדקה, לא נתנו, ולא היה לו ממה להתפרנס, לא היה לו לחם. נו, כל השבוע הוא חי בצמצום. מגיע שבת, צריך להביא קצת לחם הביתה, צריך לאכול משהו, צריך לקיים מצוות שבת. אתה לא יכול לחיות בעוני. צריך לבקש הלוואה ממישהו, לבקש גמילות חסד ממישהו, או צדקה אפילו. אז הוא הלך לבית של הגביר של העיירה, דפק אצלו בדלת, וברח, והלך. הגביר יוצא, רואה את הבעל שם טוב, היה אצלו בדלת ובורח, רץ אחריו, אומר לבעל שם טוב, מה רצית, למה דפקת אצלי בדלת? משה זה אומר, אני צריך צדקה, אין לי מה לעשות השבת, אני צריך כמה גרושים. אומר הגביר, אז למה ברחת? למה לא נשארת? אומר הבעל שם טוב, אני אסביר לך. הקדוש ברוך הוא קבע שבשביל לקבל ממנו שפע, צריך לעשות כלי. אבל הוא לא אמר כמה כלי צריך, כלי קטן, כלי גדול. אני אמרתי, אני עשיתי את הכלי, דפקתי בדלת, עכשיו אני כבר יכול ללכת. לא צריך יותר מדי לעבוד. דפקתי בדלת, עשיתי את הכלי שלי, עכשיו הקדוש ברוך הוא ימשיך, ייתן את השפע בפנים. אבל בסדר, בשביל הבעל שם טוב גם זה כלי מספיק. אני אם הייתי דופק בדלת ובורח, אף אחד היה רודף אחריי. צריך כלי יותר גדול. צריך כלי יותר גדול. הרעיון הוא אבל, שכל כמה שעות אנחנו מזכירים לעצמנו, שכל העבודה שלנו היא רק כלי. כל העבודה שלנו זה כלי למה שהקדוש ברוך הוא נתן מלמעלה, צריך לעבוד ביושר. איך אנחנו מזכירים לעצמנו? דרך התפילה. התפילה זה הזמן לחדש את הקשר. כל כמה שעות אנחנו מחדשים את הקשר עם הקדוש ברוך הוא, נותנים אנרגיה לגוף, נותנים אנרגיה לנשמה, ומחדשים את כל הבערה שלה, את כל האהבה שלה לאלוקים. אז אתה בא ושואל, תגיד לי מה אתה נודניק? איך מספרים את הבדיחה המפורסמת? אני כבר אזכר, סיפרת אותה הרבה פעמים, על אותו יהודי שבא לבית הכנסת ואומר לרב, רבי, תשמע, אני אשתי חולה. אם אתה עושה למי שבירך ואם מבריאה, אני נותן לך 18,000 דולר לבית הכנסת. הרב שמע את זה, עשה למי שבירך עם כוונות וייחודים. אחרי שבוע הוא בא עם מזוודה, סופר 18,000 דולר, אומר רבי, היה נס, היה ניתוח השבוע, אמרו, מה זה היא, כמו ילדה קטנה, התחדשה, הכל בסדר. הרב הרגיש לו בנוח, אמר לו, תשמע, אני חייב לספר לך משהו. אתה בא לפה פעם בשבוע, פעם בחודש, מבקש ברכה, זה עובד. אני בא פה מתפלל 3 פעמים ביום. אני לא יכול להגיד שכל הבקשות שלי מתקבלות. למה זה ככה? אומר היהודי, בטח זה כי אתה נודניק. נדנד לו כל היום. זה הרעיון. אם התפילה הייתה רק בקשה צרכיו, כפשטות התפילה, אם התפילה נועדה רק לבקש צרכים מהקדוש ברוך הוא, אז למה לנדנד לו? לא צריך לבקש ממנו 3 פעמים ביום, אפשר לבקש פעם אחת ביום, או גם פעם בשבוע. אבל התפילה לא נועדה בשביל לבקש צרכים, בשביל הצרכים של הנשמה. בגלל שיהודי צריך 3 שעונים מעוררים במשך היום. יהודי צריך 3 פעמים להתחבר לקדוש ברוך הוא, לחדש את הקשר, למלא את הבטריה, להטעין את עצמו. התפילה זה המטען של הנשמה. זה המטען של, זה הבטריה, אנחנו, זה כמו התדלוק בגז, שצריך כל כמה קילומטר לעצור, לא התדלוק בגז, צריך המכונית החשמלית, שכל כמה קילומטר צריך לעצור, להטעין, גם הנשמה שלנו. והחיים בעולם הזה מעיפים אותה. אז כל כמה קילומטר היא צריכה לעצור, כדי עוד פעם להגיד, ברוך אתה חונן הדעת, ברוך אתה מברך השנים, כך אנחנו מחדשים את הקשר איתו. בואו נקרא בספר הכוזרי, מובא מספר 5, והסדר הזה מהנפש, אומר ספר הכוזרי במאמר ג', והסדר הזה מהנפש כסדר המזון מן הגוף. אם אתה רוצה להבין למה מתפללים 3 פעמים ביום, תשאל את עצמך למה אני אוכל 3 פעמים ביום. למה אם אני כמה שעות לא אוכל, אני כבר נהיה עצבני? למה אם בן אדם צורק במשרד, מה כולם אומרים? לך תביא לו כוס קפה. למה מבינים? כנראה נחלש הקשר, נחלשה האנרגיה. אומר, כמו שאתה מבין למה צריך לאכול, ככה צריך להתפלל. מתפלל לנפשו וניזון לגופו, ומתמדת עליו ברכת התפילה עד עת תפילה אחרת, כמו התמדת כוח היום עד שיסעוד בלילה. אם כן, למדנו פירוש חדש במילה תפילה. התפילה היא לא רק בקשה, כמו פשטות המילה תפילה, אלא תפילה מלשון חיבור. זה זמן שיהודי מתחבר לקדוש ברוך הוא ומחדש את האנרגיה, מטעין את הבטריה שלו בכוח אלוקי, בכוח רוחני. אומר הרבי, האמת היא, אומר הרבי, זה לא איזשהו רעיון של הכוזרי או איזשהו רעיון רוחני של פנימיות התורה. אומר, זה המילה תפילה. בואו רגע לחשוב, למה לתפילה קוראים תפילה? איך היו צריכים לקרוא לה? בקשה. לכאורה, אם התפילה זה כמו שבשולחן ערוך, כמו שברמב"ם, בקשה צרכיו, היו צריכים לומר בקשה. אגב, גם בלועזית, באנגלית, פרייר, זה הפירוש המילה, זה בקשה. אין מילה תפילה. תפילה זה מילה רק בעברית.
מילה תפל.
מה? לא, זה
תפל.
תפילה
ישקיע,
אומר, למה תפל? מעניין? חסידות? מה? ויפלל שמה זה מלשון בקשה. פלילות עשה, מלשון בקשה. אבל הוא אומר, לכאורה היינו יכולים לקרוא, אלא אומר הרבי שני דברים מאוד יפים. הוא אומר, א', במשנה כתוב, התופל כלי חרס. במשנה מסכת כלים, יש פרק שלם שם, התופל כלי חרס. התופל כלי חרס זה אדם שמדביק, מחבר, שכבת טיט או שכבת אפר לכלי החרס כדי לחזק אותם. התופל כלי חרס זה מי שמחבר כלי חרס, מדביק כלי חרס. תפילה, אומר הרבי, זה מלשון דיווק, דבקות, מלשון חיבור. 3 פעמים ביום אנחנו מחברים את עצמנו למטען, מחברים את עצמנו לקדוש ברוך הוא, מחדשים את הקשר איתו ומקבלים שוב כוח רוחני לעשות את היום. והרבי אומר שהאמת היא שזה גם נמצא בתורה. הזכרנו קודם את לאה, ואתה אמרת שזה דווקא רחל. אז אצל רחל היא אומרת, רחל אומרת, נפתולי אלוקים נפתלתי. אומר רש"י, מה זה נפתולי אלוקים נפתלתי? נתחברתי. מכל הצרות שלי והבקשות שלי, התחברתי עם אלוקים, ואומר נפתולי מלשון פתילות. פתילות נמתחו ביני לבין אלוקים. כל כך הרבה צרות עברתי, כל כך הרבה תפילות התפללתי, שפתילות, חיבורים, התחברו ביני לבין אלוקים. אומר רבי, זה השורש של המילה תפילה. תפילה כמו פתילה. התפילה זה החיבור שלנו עם הקדוש ברוך הוא. זה הפתיל, זה החבל שמחבר אותנו שלוש פעמים ביום עם הקדוש ברוך הוא. נקרא את זה בליקוטי שיחות חלק ב', עמוד 112. התפילה אינה נקראת בקשה, אלא תפילה. ויש בין המושגים הבדל מהותי. המילה תפילה היא כמו שאמרה רחל, נפתולי אלוקים נפתלתי. הוא פירש רעשים מלשון חוטים ופתילים שחיברו ביני ובין השם על ידי התפילות והבקשות שלי. ופתילה מתחלפת עם תפילה, חן אמר במשנה, תופל כלי חרס שהוא מדביק ומחבר שכבת אפר אל הכלי. שכן אומר הרבי, למה צריכים להתפלל? לכל יהודי יש נשמה קשורה עם הקדוש ברוך הוא. אך הנשמה מוכרחת להתקשר עם עניינים גופניים, כמו אכילה, שתייה וכיוצא בזה. ובאותו זמן נחלשת התקשרותה עם הקדוש ברוך הוא. כל יהודי מכיר את זה, הרבי רק אומר כיוצא בזה. הוא לא רוצה לדבר על איפה אנחנו מסתובבים במשך היום. מסתובבים במשך היום והקשר עם הקדוש ברוך הוא נחלש. לכן יקבעו זמנים מיוחדים לתפילה כדי לחדש ולחזק את הקשר עם הקדוש ברוך הוא. כל תפילה זה חיבור למטען, חיבור למקור של האנרגיה האלוקית כדי לחדש את האמונה. אני אסיים בוורד חסידי, היה פעם חסיד גדול שהיה משולח. היה נוסע לאסוף כסף כמו שהיה מקובל פעם. והיה לו עגלון שהיה לוקח אותו ממקום למקום. עכשיו באמצע הדרך הוא פתאום היה צועק, היי, אני מתהפך, אני מתהפך. העגלון מאוד נבהל, חשב, אולי לא נוסע בזהירות. התחיל לנסוע יותר לאט, יותר לאט. לא, והוא ממשיך לצעוק, אני מתהפך, אני מתהפך. פעם העגלון כבר לא יכול לסבול אותו. הוא אומר, מה אתה מתהפך? אני נוסע בעדינות, לאט לאט, כביש מישור, מה אתה מתהפך? הוא אומר, אני לא מדבר אליך, אני מדבר אל עצמי. בבוקר, כשהתפללתי, החלטתי שהיום אני אהיה בן אדם. אני אהיה ירא שמיים, אני אזכור ביושר, אני אחשוב רק מחשבות טהורות, הכל יהיה בסדר. ככל שחולפות השעות, אני מרגיש שאני מתהפך, ואני חוזר חזרה לאיפה שהייתי לפני התפילה. אז אני צועק לעצמי כדי להזכיר לעצמי, אל תתהפך, תזכור לי להישאר עם התפילה שלך. אז זה מה שחזל עשו, כדי שלא נתהפך יותר מדי במשך היום. הם קבעו כל כמה שעות תפילה, שבה אנחנו מתחברים אל המטען, אל המקור הכוח האלוקי, ושוב מחדשים את האנרגיה האלוקית.
השיעור באדיבות, אתר יהדות TV, יהדות TV, שיעורים והרצאות ביהדות במקום אחד, יהדות TV.